נתתי ליאנה פטור מהעינוי של להקשיב לתרגום שיחה שעה שלמה. אז השם של השיחה הערב, Start Again. איזושהי קריצה למי שמכיר את השיטה של גואנקה. מורה אהוב ויקר, שכבר לא בחיים, אבל הקלטות בחיים, והקורסים ממשיכים לרוץ, והרבה פעמים במהלך השעות הרבות של הישיבה, הישיבות מתחילות עם הקול העמוק שלו. Start again. שנים רציתי להגיד את זה. התחיל שוב. ובמיוחד, כן, בראש השנה, במיוחד בעשרת ימי תשובה, זמן ממש חשוב ויקר. והאמת שאני רוצה להתחיל שוב, דווקא בשיר של רומי. קם, קם, whoever you are, wanderer, worshipper, lover of living, it doesn't matter. Ours is not a caravan of despair. Come, even if you have broken your vows 1,000 times, come, come again. מה קורה לנו כבני אדם, כבנות אדם? שלעיתים כל כך קרובות, אנחנו בעצם לא מאפשרות את ההתחלה מחדש הזאת. את ההזדמנות השנייה, second chance. מה קורה לנו כבנות אדם, כבני אדם, שהמיינד הפך להיות כל כך חזק ודומיננטי, שהוא מספר לנו סיפורים על החיים, על עצמנו, ואנחנו מאמינים. מספר לנו מה זאת הצלחה, מספר לנו מה זה כישלון, מי אנחנו. חלק גדול מכם יודעים שאנחנו בשלבים שונים של הקמת מקום, מרכז רוחני אקולוגי שנקרא עלי אדמות במושב לוזית. איזשהו מקום שהוא ממש לב הארץ, שעה מכל מקום. ממש ככה. וחלק ממה שקורה שם זה שעבדנו על הקמה של בית בוץ קטן, משהו כמו 30 מטר, שהתחיל באופן מאוד רומנטי בשנות ה-50, בתור מין מחסן אפרוחים כזה, תוך משק, שזכה לשם בית אימון. עד היום אני מנסה להבין למה קראו לזה בית אימון, כאילו למה בדיוק הם אימנו את האפרוחים, אני רק יכולה לדמיין. וככה החיים התגלגלו ואנחנו התגלגלנו, והבוטקה הקטן הזה מהבטון התחיל להיבנות בבוץ, ואז נמטש, ואז... אני לא אחזור על כל הסיפור שסיפרתי לפני שבוע בריטריט הקודם, חלקכם היו, ואני אספר אותו קצת אחרת. יש פה כמה חברים טובים שיושבים כאן ועזרו בבנייה הזאת, אסף ומירית ובתאל, אולי עוד כמה ששכחתי. אבל מה שקרה אחרי חיפוש ארוך מאוד של מי יבנה את הדבר הזה, הבנתי שזה הולך להיות אני. בלי יותר מדי ניסיון, יותר נכון, בלי ניסיון בדברים האלה. מכל מיני סיבות, תקשיבו לשיחה מהריטריט הקודם, צללתי לתוך העשייה, ובמשך כמה חודשים הפכתי להיות בנאי, גם בבוץ, גם בעוד כל מיני חומרים. ובנייה בבוץ, מי שמכיר, יש לה כמה שלבים, והדבר הכי חשוב זה בעצם הבסיס, היסוד. צריך להיות בנוי על משהו יציב, כדי שהשכבות הבאות באמת יוכלו להחזיק מעמד. אהה. זה התחיל להיבנות מכל מיני חומרים מאוד יצירתיים שאף אחד לא ידע בעצם מה הם. ונוצר מצב די מעניין שהקיר הדרומי בעצם כל פעם מתפרק. בנינו אותו, הוא התפרק. בנינו אותו, הוא התפרק. עכשיו זה נשמע נורא קל, נכון? בנינו, הוא התפרק. לבנות קיר מבוץ זה מה זה עבודה קשה? פיזית, זה קריאה. זה תערובת מסוימת, ואחר כך מכינים אותה, מכינים כדורים קטנים של בוץ, והם מדביקים אותו. הגוף שלי ישר מתחיל לעשות את העבודה של הבוץ, ואז זה מתייבש, וזה נראה נורא נורא חזק. באים למחרת, מתחילים סדקים חשודים, אבל אומרים לנו, לא, לא, סדקים זה יכול להיות בסדר, אפשר לשים על זה עוד תערובת אחרת, וזה יהיה בסדר. באים אחרי כמה ימים, חתיכות מתחילות ליפול. בהתחלה עוד הייתי מתעלמת מזה, טוב, רק חתיכה קטנה נפלה, טוב, נתקן אותה, ואז חתיכה אחרת. קיצור, שש פעמים הקיר הזה נפל. בפעם האחרונה הגיעה מישהי שהייתה בקיץ המורה שלי לפניית בוץ באיזשהו מקום, ופשוט הסבירה איך מתחילים מההתחלה, משהו שכבר נבנה קודם, ושינסנו מותניים, אחד אסף שינס מותניים, עבד קשה, ובנינו את זה מההתחלה עוד פעם, והפעם עד עכשיו זה מחזיק. אי אפשר לדעת מה אני אמצא שאני אחזור, אבל בינתיים זה נראה בסדר, זה כבר טויח, וכל מיני כאלה. והתהליך הזה של הבנייה וההתפרקות, והבנייה עוד פעם וההתפרקות, והתקווה, וההתעלמות, רגע, אולי זה לא באמת מתפרק, זה רק קצת מתפרק, ואפשר. מצאתי את עצמי מדברת עם כל מיני סוכנים של חברת סיקה, מי שמכיר, חברת איתום, שיש להם כל מיני חומרים מאוד לא טבעיים. איך אפשר בכל זאת, כן, ושוב לחזור מההתחלה, מחדש, start again. אוי, לא. אז המיינד מסתכל על הדבר הזה. וואו, אני לא מאמינה. מה, עד עכשיו זה היה בזבוז זמן? כל מה שעשינו עד עכשיו היה סתם, עכשיו אנחנו נגדיר אותו כזמן לא שווה, כי התוצאה בעצם זה לא מה שרצינו. אז בעצם התוצאה היא זאת שמכתיבה בדיעבד אם זה היה שווה או לא שווה. כאילו מה, אם מישהי מחליטה להתגרש, זה אומר שכל היחסים קודם לא היו שווים? אם הילדים מתחצפים אליכם, זאת אומרת שכל החינוך שחינכתם אותם, כל השעות שהשקעתם בהם, נדנדתם אותם על הידיים, לילות שלמים, היו, מה, ברכה לבטלה? מתי אנחנו מחליטים שמשהו שווה משהו? איך אנחנו מודדים מה שווה? האם יש רגע אחד שיותר חשוב מרגעים אחרים? האם יש רגע אחד שיכול לשפוך אור ולהגיד אחורה מה המשמעות של כל הדבר הזה? ואולי מה שיכול לקרות זה שינוי רדיקלי, שמה שנקרא הנתיב הראשון בדרך הוא החביב עליי ביותר. שינוי של השקפה. שינוי של נקודת המבט. ובכלל יציאה מהמשחק הזה, מין לצאת מהמשחק לתוך משהו אחר, השקפה אחרת, הבנה אחרת, של מה שקורה. בעצם לעשות לזה, אם תרצו, ריפריימינג. לספר סיפור אחר, נרטיב אחר. זה הרי הכל מתחיל ונגמר באופן שבו אנחנו מסתכלות, מפרשות, ואז חוות את העולם. אז יש לנו יכולת ממש מופלאה כבנות אדם לצמצם את הוויו, לצמצם את ההשקפה, לצמצם את נקודות המבט שלנו. הכי מצומצם זה מה אני רוצה ומה אני לא רוצה. מה נעים לי, מה לא נעים לי, והעולם שלנו הופך להיות מין תנועת מטוטלת כזאת קטנה בין זה לזה. אני חייבת לקרוא לכם שיר שמדבר על זה. לשיר הזה קוראים "אני רוצה" של מישהי בשם יוליה וינר. קצת ארוך. יכולים לנוח לתוכו בסבלנות. זה אדום, אך אני רוצה כחול. זה כחול, אבל כהה מדי. זה בהיר, אבל גדול מדי. וזה קטן מדי. זה במידה הנכונה, אבל יקר מדי. וזה זול מדי, ובטח לא שם. זה בהישג ידי, אבל מכוער. זה יפה, אבל יש לו רגליים, ואני רוצה על גלגלים. זה יפה ועל גלגלים, אבל באופנתי. וזה אופנתי, אבל לא נוח. זה אופנתי ונוח, אבל ארוך מדי. אני רוצה יותר קצר. ושתהיה לו ידית. וזה, יש לו ידית, אבל הוא עובד על סוללות, ואני רוצה אלחוטי. וזה אלחוטי. לא יקר ואלגנטי, אך איטי מדי. ובנוסף, כולו סינתטי. וזה מחומר טבעי. אבל לא טעים. ודל ויטמינים, וגם האחריות לחצי שנה בלבד. לזה יש אחריות לשנתיים, אבל הוא היפואלרגני. וזה היפואלרגני, אבל משפחתי לא אוהבת, ואין לו מגירות. ואני רוצה מגירות, מזוגגות. לזה יש מגירות, אבל הוא בורגני מדי. הוא גם לא עומד ברטיבות, וגם עוצמת הקול שלו נמוכה מדי. לזה יש קול חזק, אבל נפח הזיכרון מצומצם. וגם ריח לא נעים. לזה זיכרון מספיק וריח נעים, אך הוא גורם להשמנת יתר. לא מתקנים אותו בארץ, הוא מלא עובש, מתקלף ממנו הצבע. הביטנה שלו מתפרקת והמכסה נפתח בקושי. ורק זה. יפה, אופנתי, בטיחותי, חמים, טעים, חסכוני, לא בורגני, כפרי, טרי, בריא, קרי, אוטומטי, דיאטטי, מספק, מפנק, מזין, מלבין, בשימוש קל ונוח, עם ידית ועם ריח ניחוח, לא גדול ולא קטן, לא ארוך ולא קצר, לא זול ולא יקר, אקסקלוסיבי, אולטימטיבי, ובנוסף תוצרת חול, מתאים לי בול, אבל הוא כחול, ואני רוצה אדום. מקווה שמצאתם את עצמכם איפשהו, מתוך השורות האלה. אז כמה מילים על האיכות הזאת של להתחיל מחדש. לצאת מתוך הרגיל, מתוך המצומצם, מתוך האופן שבו ה-view, ההשקפה שלנו, מצמצמת אותנו. אמונות, דעות, רעיונות, השקפות, שיוצרות מין tunnel vision, ראיית מנהרה צרה בתודעה שלנו, ומכתיבות את החוויה. פשוט מכתיבות את איכות החיים שלנו. את איך אנחנו מרגישות, איך אנחנו מתייחסות לעולם, מה אנחנו חוות. זה מעניין הזמן הזה של ראש השנה ועשרת ימי תשובה. בכלל, המילה שנה, יש בה גם את הלחזור, לשנות, כן? שוב, start again, שוב, שוב משהו, אותו דבר, וגם שונה, גם אחר. ובעצם אפשר להסתכל על זה ולראות איך יש את הצ'אנס הזה שניתן לנו כל פעם מחדש. גם אם אנחנו חושבות על עצמנו, כמו בשיר של רומי, שאנחנו עובדים, שהלך עלינו, שזה בחיים כבר לא יעבוד, זה לא יצליח, זה לא בשבילנו. אנחנו רוצים כחול וזה אדום. לראות את עצמנו אחרת, לאפשר את הדברים אחרת. ולפעמים כל מה שאנחנו צריכים זה בעצם מבט אחר. מבט אחר אנחנו צריכות. מבט שהוא מנוגד, ניקוד חריף לפעמים, למבט הרגיל שאנחנו כל כך רגילות לזהות אותו עם מי שאנחנו חושבות שאנחנו. אנחנו מסתכלות על עצמנו במבט שיפוטי. אנחנו מסתכלות על החיים במבט הצלחה או כישלון. מסתכלות על מישהו אחר כמפריע, מזיק או מביא תועלת. הסרט ימי תשובה הזה, זאת הזדמנות ממש מעניינת להתחיל לשנות מן היסוד ולהזמין מבט אחר אל תוך חוויית החיים שלנו. מבט שיש בו מן האיכויות שאנחנו מדברים עליהן, מקדמים אותן כאן, במה שנקרא ריטריט מדיטציה. מבט שהוא חומל, dare I say, מבט אוהב, מבט ידידותי, מבט רך, ובעיקר בעיקר מבט רדיקלי, שמסכים רגע לצאת מתוך ה... אני רוצה, אני חייבת זה, רק זה, ככה זה, לתוך ראייה אחרת של הדברים. ואנחנו כל כך מהירות ב-fault finding, ולמצוא שגיאות, למצוא טעויות, למצוא את הדברים שלא מוצלחים אצלנו. אנחנו יכולות לדבר על זה שעות. כמה אנחנו לא מספיקות, לא מספיק. ממש כמו בשיר, לא. יש לנו גם היסטוריה שתגבה את זה, וסיפורים ונרטיבים ודרמות. והמבט, כמו מגנט, מתמגנט לכיוון מאוד מאוד מסוים, זה די טרגי. האמת זה די טרגי. באמת. לפעמים, כל מה שעומד בינינו, כל מה שמפריד בינינו ובין ה-well-being שלנו, זה מבט אחר. ובשבילו, צריך הרבה מאוד אומץ לעשות קפיצה רדיקלית להתבוננות אחרת. היום ככה, לקראת שקיעה, הלכתי בצד של הקיבוץ. שמש הייתה כתומה, כתומה, ופתאום ראיתי אתכם. כל מיני חברים שאתם הייתם מפוזרים, חלק עלו על בניין לא גמור, חלק ישבו על איזה גבעה של ג'אנג, חלק ישבו על ספסלים, חלק על איזה מכוני, חלק סתם עמדו והסתכלו, או הלכו. כמוני. זה היה פתאום כל כך כל כך יפה לראות איך כמעט against our better judgment, במרכאות כפולות, האדם שאנחנו קם ועושה מעשה לא הגיוני, לא תועלתי, ומצאנו את עצמנו בתוך יופי שכזה עם השקיעה, ועם הזמן הזה שניגר לאט לאט, ופתאום שהשמש התחילה לשקוע, זה קרה מהר מהר. עם הציפורים שעפו למעלה, והקולות הרחוקים שלהם. מזכיר לי שיר אחר של מרי אוליבר, שחלק ממנו אני זוכרת, נקרא אווזי בר. שהיא אומרת שמה בסוף, whoever you are, no matter how lonely, the world offers itself to your imagination. Calls you harsh and exciting, announcing your place in the family of things. הוא קורא לנו כמו אבזי הבר. כן. הוא חושב ומרגש, מכריז על מקומנו במשפחת הדברים. היכולת שלנו כבנות אדם להתכווץ עם ההשקפה, אבל גם לגדול ולהתרחב עם הוויתור, עם ההרפיה, עם המבט האחר, יכולת מאוד מופלאה. והיא שווה כל רגע שאנחנו יושבים פה, מזיעים על הכרית, מקללים את הרגע, לא מבינים מה אנחנו עושים פה, הולכים לאיבוד בתוך ספקות, בתוך שיפוטים, בתוך שעמום, בתוך מה שנראה לנו שהם החיים, בתוך מה שנראה לנו שאנחנו, וכל אותו זמן, דברים קורים בקצב מי שלהם, מתחת לפני השטח. אחרת, ופתאום אנחנו מוצאות את עצמנו מול שקיעה, בתוך יופי, רגע לפני שהמיינד מספר לזה סיפור, אומר, וואי, אני חייבת לבוא לפה עוד פעם עם מישהו, או לספר על זה, או אפילו לכתוב על זה שיר. רגע לפני התכליתיות הזאת, שבסך הכל רוצה לחלוק את זה, אבל רגע לפני המילים. Start again. המפגש הראשוני עם הדברים. שמאפשר למשהו אחר שיכול לקרות. הרבה פעמים אנחנו לא ממש מצליחות לראות את עצמנו במבט אחר. בכלל שוכחות שיש שקיעה ושאפשר ללכת ולטייל ואולי קוראות תחת מסע של מה שנראה לנו שזה החיים. לפעמים מה שיכול לעזור זה באמת ההיזכרות באופן מודע, באופן מכוון, במישהו או במישהי שהטיבו איתנו. זה לא חייב להיות מישהו שאנחנו מכירות אפילו. זה יכול להיות מישהו שמעורר בנו השראה. וממש אפילו לדמיין את המבט שלה או שלו. איך הם היו מסתכלים עלינו? מה הם היו רואים? בטח לא את מה שאנחנו רואות עכשיו, כשאנחנו לכודות בתוך ה-tunnel vision הזה. בתוך ה... שדים שמגיעים לבקר אותנו והופכים להיות בעלי הבית. באירוע מהסוג הזה שנקרא ריטריט מדיטציה, זה לוקח כמה ימים עד שההגנות והשכבות שלנו, הספקות שלנו, האורחים שלנו, כל החבר'ה ש... ממסכים לנו את המבט, זה לוקח את הזמן שלו עד שמשהו מתחיל קצת להרפות, קצת להינמס, איזה שהם סדקים מתחילים לקרות, תזוזה כזאת עמוקה עמוקה של לוחות טקטונים, ומשהו מתחיל לאט לאט לזוז, ופתאום באופן כל כך מפתיע דרך הסדקים שלנו לא חשבנו לעצמנו שאנחנו כאלה. פתאום אנחנו מתרגשים מחיפושית, מנמלה, מפרפר, ממבט של מישהו, לראות מישהי הולכת סתם מהאוכל, לא סתם, מהאוכל הנפלא הזה. מתרגשים מהיכולת שלנו להיות עם נשימה אחת, שתיים, שלוש. מהאופן שבו עצים זזים ברוח, מהצבעים, מהריחות, מהצלילים. פתאום משהו אחר מתגנב ותופס את קדמת הבמה ולרגע מבלבל אותנו כי הוא מפריע לנו האופן הרגיל שבו אנחנו מקובצות לתוך ההשקפה. וכשהבודה לימד את מה שהוא לימד, הוא דיבר בסך הכל על מצוקה, סבל ועל הסיום שלהם. בסך הכל, זה הכל. נורא נורא פשוט. מה אנחנו עושים כאן בכלל? כל הסיפור של מה שאנחנו עושות כאן בכלל, זה לא בשביל להיות המודדות הכי מוצלחות, הכי טובות. אלא זה להיות חופשיות. לממש את מלוא הפוטנציאל האנושי שלנו, כבנות אדם, כבני אדם. לאושר, לאהבה, לחופש. מילים גדולות, אבל מאוד מאוד נגישות, קרובות. למה לא? אין שום סיבה שלא. זכה שאנחנו יושבות ויושבים במדיטציה. שעה ועוד שעה, ואורחים ויושבים, הולכות ויושבות, ועוד יום ועוד יום. דברים מתחילים לזוז בקצב שלהם, לא בקצב שלנו. ואנחנו מתחילות להבין את הקשר בין ציפיות ובין מצב של מועקה, בין הלחץ שאנחנו שמות על עצמנו ובין תחושת או חוסר תחושת well-being. כל מיני דברים מתחילים להתגלות לנו, להיפתח, להציג את עצמם בפנינו. אחרי שגמרנו לנהל את העולם בישיבה אחת, גמרנו להשתעמם בישיבה אחרת, להיות מוצפים בספק, לחזור בפעם ה-300,000 על משהו שקרה, שוב ושוב ושוב לשחזר את אותה שיחה מתישה ומייגעת שקרתה מתוך איזשהו ניסיון נאיבי לשנות משהו בעבר. אם אני רק אשחזר את זה שוב ושוב ושוב, אולי משהו ישתנה? אולי אני ארגיש יותר טוב עכשיו? אגב, זאת אחת ההגדרות היפות שאני מכירה לסליחה. ויתור על התקווה לעבר טוב יותר. Never mind. מה שהיה, היה, יש תאריכי תפוגה לדברים. יאללה, letting go, letting be. אחרי שישבנו עם העתיד שלנו, ועשינו חזרות גנרליות לקראת מה שאולי הולך לקרות, שוב ושוב ושוב ושוב, להכין את עצמנו, שנהיה בטוחים. בעצם, אולי בלי לשים לב, ממשכנים וממשכנות כל הזמן את ההווה שלנו לטובת איזה עתיד וירטואלי שמי יודע אם יגיע בכלל. ואחרי כל זה, אנחנו יכולות למצוא את עצמנו בכמה רגעים של שום דבר לא קורה. מה עכשיו? עשינו כבר את הכל, 1,700 פעם. כל השירים כבר רצו לנו בראש. נלחמנו בנשימה, שמנו לב, אז היא השתנתה. ניסינו לא לעשות עם זה כלום, אז זה ברח לנו. הכאב, הסתכלנו עליו, הסתכלנו עליו, הסתכלנו עליו, לא הולך לשום מקום, זה לא מה שהבטיחו לנו. אנחנו עשינו איתו חוזה. הסתכל עליך, אני אברי, מיינדפול, אתה תלך. לא הולך. לא רוצה. מה נעשה עכשיו? גם זה כבר מתחיל להיות ככה to fade out. ופתאום כמה רגעים של מה? כאילו כלום. המיינד אומר, וואו, כל פעם עונה הזקה, כן? משהו לא בסדר, לא תקין, אין פה דרמה, אין לי מה להזדהות, אין לי איך להבין את עצמי עכשיו. הרבה פעמים אני שומעת את זה בשיחות, או בקבוצה, או באחד על אחד, שביום הראשון נורא סבלתי, וביום השני בכיתי נורא, וביום השלישי נזכרתי בזיכרונות נורא כואבים, ועכשיו הכל בסדר. משהו לא בסדר. ונורא מעניין. קצת ככה התמכרנו לדרמה, אבל יותר מזה, לנרטיב של מי שאנחנו חושבות שאנחנו, ופתאום, כשמשהו אחר קורה, כאילו עבדה לנו נקודת האחיזה. תשימו לב בבקשה לרגעים האלה. ואל תמהרו למלא אותה מיד בכל מה שהמיינד נורא נורא אוהב לעשות. פרשנות, בהלה, שיפוטים, מחשבות על הדבר, פנטזיות לגבי, אוי, אני אספר את זה ל, ואיך זה יהיה, ואיזה מיוחד זה, כולל להזדהות עם. אלא תאפשרו לעצמכם עד כמה שמתאפשר לנוח אל תוך מה שקורה עכשיו, בלי שום שיפוט, בלי לדעת אם זה טוב או רע, בלי לעשות מזה איזשהו תבשיל שקשור לנרטיב או למי שאנחנו חושבים שאנחנו. לתת לדבר הזה לקרות, בלי ידיים, בלי לגעת, בלי לסדר, בלי לארגן, בלי לנהל, בלי להבין. תרשו לעצמכם את החופש שלא להבין. דברים הכי טובים בחיים הרבה פעמים קורים מעל הראש שלנו. אנחנו מוצאות את עצמנו, מפתיעות את עצמנו כל כך. פתאום, אני לא מבין, זה לא מי שחשבתי שאני. אני לא ככה בדרך כלל, אבל זוכרת לפני שנים לימדתי בקבוצה איפשהו, והייתה שם מישהי שהייתה אשת עסקים מאוד 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 עסוקה. יום אחד היא הגיעה מאוד נסערת לקבוצה ושיתפה, שהיא הייתה כמה שעות בבית חולים, היא ליוותה חברה, ובמיטה ליד שכבה אישה מבוגרת ממש, לבד, וכאב לה, כאב לה, והיא ככה גנחה קצת מכאב. והאישה הזאת סיפרה, היא הסתכלה ככה ימין ושמאל, היא ראתה שאישה מבוגרת על המיטה לבד בעצם. אף אחד לא היה שם מה ללוות אותה. וככה הסתכלה, איפה האחיות, איפה הרופאים? היה נראה שאף אחד לא בדיוק מתעניין במה שקורה, והמיטה הייתה במסדרון. ואיכשהו משהו במראה הזה לא נתן לה מנוח. ואז היא סיפרה, אני זוכרת את זה עד היום, זה היה כל כך... ההפתעה שלה הייתה כל כך חזקה. היא סיפרה לכולנו, מצאתי את עצמי ניגשת למיטה של האישה הזאת ומחזיקה לה את היד. אומרת לה, הכל בסדר, מלטפת לה את היד, ולאט לאט היא נרגעה. ואז היא בילתה כמה דקות טובות ולנסות לשכנע אותנו שהיא לא ככה בדרך כלל. זה לא מי שאני, אני לא עושה דברים כאלה, אני לא ניגשת לאנשים שאני לא מכירה, אני לא נוגעת באנשים שאתם קרה, אני... תראו, איזה יופי זה. וכולנו מכירות את זה, כן, מעצמנו, איך פתאום משהו מצליח לפרוץ דרך הסדקים שלנו, ואנחנו אחרת ממי שחשבנו שאנחנו. אחרת במובן הטוב של המילה. כי מי שחשבנו שאנחנו מאוד מצומצם, מאוד דל, מאוד מוגבל לסיפור, להיסטוריה פרטית שלנו, לאמונות, לדעות, לרעיונות. כשאנחנו מתרגלות יום אחר יום באופן הזה, יושבות על הכרית, הולכות בחוץ, נדמה לנו שקורים כל מיני דברים, ומתחת לפני השטח קורים דברים אחרת, קורים דברים אחרים. ובעצם חלק מהחוקיות של מה שקורה זה שהתודעה הולכת ונרגעת, הולכת ונהיית שקטה יותר ויותר, הולכת ומתהרת. והמסכים שממסכים אותנו הולכים ומתפוגגים כמו נמסים, פה עבודת בוץ. favorite subject זה מעניין, זה חומר בנייה ממש ממש קשה, יכול להחזיק שנים. מה זה שנים? אלפי שנים. מצאו עכשיו בחפירות לידינו בתל אחיש שרידים של מבנה בוץ מתקופת האבות, ממש ממש עתיק. ואז החוקרים הארכיאולוגים הגיעו למקום שלמדתי בו את הקורס של איך בונים בבוץ, זה מה שהייתי צריכה לעשות, לבנות את הדבר הזה, הגיעו כדי להתייעט עם המומחים לבניית בוץ, להבין מה קרה שם, איך בנו את הבתים האלה שהחזיקו כל כך הרבה שנים, הרבה יותר מבטון. כן. מה זה בוץ? זה חרסית, כן? אדמה, חול. אדמה מורכבת מחרסית, זה גרגירים כאלה, וחול, כל מיני הרכבים. אנחנו מוסיפים איזה קש, קקי של סוסים, חרורים, לפעמים, אם רוצים, ומים, זהו. זהו. ועוזבים את זה איזה כמה זמן, זה מתקשה, מתקשה, מתקשה. אבל מה? קצת מים? הרבה מים, וזה חוזר חזרה ליסודות שלו, מתפרק חזרה, ממש נראה מוצק, נוקשה, בלתי שביר. מתפרק. אז מה יעזור למים להגיע אליהם? למבנה הבוץ הנוקשים, נוקשים, נוקשים בתוכנו, שבסך הכל, כמו כל דבר אחר, הם חומר אורגני, יכולים להתפרק אם רק ניתן להם צ'אנס. המים האלה יכולים להיות מים של ידידות, מים של חמלה, מים של רצון טוב, והרבה מאוד מים של מבט אחר, אור אחר, מבט אחר עלינו, על מי שנדמה לנו שאנחנו, על מה שנדמה לנו שזה החיים. וכשאנחנו מתרגלים באופן הזה בריטריט, בתודעה הולכת ושוקטת, והמים האלה של הריכוז, של הסמאדי, של האחדותיות, הולכים ומפוררים לאט לאט את המבנים הנוקשים שממסכים לנו את הוויו, את ההשקפה. אנחנו, כפי שאנחנו באמת, יכולים לפרוץ סוף סוף מבין הסדקים של עצמנו. וזה יכול להגיע למקומות מופלאים ופשוטים פשוטים. לא מדובר בכלל על שום דבר מיסטי. אני לא יודעת אם הייתה לכם את החוויה הזאת של פשוט ללכת, במיוחד בתקופה הזאת, בשבוע הזה, על העלים היבשים. אחד התענוגות הכי גדולים שלי בשבוע הזה, יותר מקפה. אהבה גדולה. פשוט ללכת ולשמוע את הפריחות הזאת, כן? מתנפצת מתחת לרגליים, ורגע אחד, רק זה, כן? החושניות הזאת, החושים לגמרי לגמרי שם, ושום דבר אחר לא נורא דחוף כרגע. הדברים מפסיקים להיות בעיה, מי שאנחנו חושבים על עצמנו, הדאגות שלנו, העניינים שלנו, הסיפורים שלנו, הסרטים שלנו, התרחישים שלנו. הבעיה יוצאת החוצה. ואולי המבט האחר הוא מבט שהופך בעיה לסיטואציה. Taking the problem out of life. להוציא החוצה את הבעיה. להוציא אותה מהחיים, ולהסתכל מבט אחר. יש כאן סיטואציה, מה הדבר הנכון לעשות כרגע. כשהתודעה נקייה הולכת ומתנקה יותר ויותר, בזכות הרבה מאוד שעות של תרגול באופן הזה, בזכות העדינות הזאת שמתאפשרת רגע אחרי רגע, המים האלה שמרקחים את הבוץ, מי שאנחנו באמת, יש לו צ'אנס לעלות, להפתיע אותנו מאוד לפעמים, לבלבל אותנו, אולי אפילו להפחיד אותנו. בלי פחד. זה דבר טוב, דבר חשוב, זה דבר ראוי. ואנחנו לא עושות את זה ועושים את זה אך ורק בשביל עצמנו, זה לא יכול להיות אף פעם, אך ורק בשביל עצמנו. זה תמיד, תמיד, תמיד משפיע על הסביבה שלנו. הקרובה, הרחוקה, הרחוקה עוד יותר. מספיק מבט אחד חומל ונדיב, שהוא לגמרי לא צפוי ולגמרי רדיקלי, שמסתכל על עצמנו, היי, זה לא מי שאני חושב שאני. אני הרבה יותר גדול, הרבה יותר טוב, ממי שחשבתי שאני כל הזמן. וואו. איזה יופי, שזה בכלל אפשרי. ואז זה פותח לנו את הדלת לעשרת ימי תשובה האלה, לתשובות שאנחנו יכולים למצוא לא מתחת לפנסים הרגילים שלנו, לא מתוך ההשקפות, דעות, הרעיונות המצומצמים מאוד שיש לנו הרבה פעמים על עצמנו ועל החיים, אלא מתוך מבט אחר, מתוך פנס אחר, מתחת לפנס אחר. לא בתוך הרגלי החפירה האינסופיים שלנו, אלא דווקא מתוך לעשות את הדברים אחרת, להרפות, לוותר, להתפייס, לסלוח, להניח, לנוח. מתוך זה משהו שהוא לגמרי אישי ולגמרי לא אישי, יכול סוף סוף לקבל צ'אנס. ולחיות. דרכנו. טוב, לסיום, עוד שיר. יפה ולא קשור. קצת קשור. מוזמנות ומוזמנים להתרווח לתוך הגוף. בבקשה, אל תעשו מדיטציה. איכשהו זה מלחיץ אתכם. תנוחו. אפשר לנוח, מותר לנוח, אפשר לעצום עיניים. לא חייבים, אבל אפשר. זה נקרא The Silence of the Stars. When Lawrence van der Post, one night, in the Kalahari Desert, told the bushmen he couldn't hear the stars singing, they didn't believe him. They looked at him, half smiling. They examined his face to see whether he was joking or deceiving them. Then two of those small men who plant nothing, who have almost nothing to hunt, who live on almost nothing and with no one but themselves, led him away from the crackling thorn scrub fire and stood with him under the night sky and listened. One of them whispered, "Do you not hear them now?" And van der Post listened, and wanting to disbelieve, but had to answer, "No." They walked him slowly like a sick man to the small, dim circle of firelight and told him they were terribly sorry. And he felt even sorrier for himself and blamed his ancestors for the strange loss of hearing, which was his loss now. On some clear nights, when nearby houses have turned off their televisions, when the traffic dwindles, when through streets and between sirens and the jets overhead are between crossings, when the wind is hanging fire in the trees, and the long-eared owl in the neighboring grove between calls is regarding his own darkness. I look at the stars again, as I first did, to school myself in the names of constellations, and remember my first sense of their terrible distance. I can still hear what I thought at the edge of silence, where the inside jokes of my heartbeat, my arterial traffic, the sea above high sea of my inner ear, myself, tunelessly humming, but now I know what they are, my fair share of the music of the spheres and clusters of ripening stars, of the songs from the throats of the old gods, still tending even tone-deaf creatures through their exile in the desert. השיר של דיוויד וגנהור. ואם לא הבנתם חצי מהמילים, בכלל לא משנה. מה שמשנה זה שאנחנו יכולות ויכולים להסתכל עם העיניים הקטנות שלנו ולראות את הכוכבים העצומים שם, אי שם. יש לנו אפשרות כזאת כבני אדם וכבנות אדם. אז בואו נשב עם הדברים האלה כמה רגעים יחד. מי ייתן ונשמע כולנו את המוזיקה המופלאה של החיים עצמם. מי ייתן ונרשה ללב שלנו להתפתח עד אינסוף. מי ייתן ונחיה כולנו חיים משוחררים, אמיתיים, חופשיים. תודה חברים על ההקשבה. נהנים ליהנות מהליכת ערב לילה מתחת לכוכבים.